הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. והערב נעסוק בנושא התמודדות עם אובדן. הרבה אתגרים יש לבני אדם בחיים. האתגר הגדול ביותר הוא אתגר ההתמודדות עם אובדן. וההתמודדות עם האובדן לוקחת זמן רב. אנשים שחלילה מאבדים אדם קרוב, אנשים שמאבדים עבודה, אנשים שמאבדים קשר חשוב, אנשים שמאבדים מעמד, אנשים שמאבדים את מצבם הכלכלי, לא פעם לוקח שבועות, חודשים, אולי גם שנים, עד שהאדם חוזר לעצמו. אבל כן, הוא בתהליכים ובהדרגתיות הוא כן, יותר ויותר חוזר לעצמו. אבל יש בני אדם, לדוגמה, במקרה של גירושים, מנסים למלא את החלל שנוצר מיד על ידי התקשרות, וניסויים מהירים מיד אחרי הפירוד ולפעמים. זוהי תגובה לא נכונה וגם הרסנית להמשך התפקוד הבריא של האדם בשגרת החיים. לא כל קשר חדש, לא כל בחירה חדשה שמגיעה בעקבות הדחף למלא את החלל שנוצר, היא אכן תחליף להתגברות על האובדן, על הקושי. ודאי צריך האדם להתקדם, לראות איך מתקדמים, משפרים, מייעלים את ההווה ואת העתיד, אבל לעשות את זה מהמקום הנכון כדי שהבחירה תהיה בחירה מתאימה. כי מה האדם בוחר כדי למלא חלל? הוא לא יעשה בחירה שמתאימה לשגרת החיים שלו, הוא יעשה בחירה שמתאימה למילוי החלל. אבל החלל לא יהיה כל החיים, ואז הבחירה לא תהיה מתאימה לכל החיים. כדי שבחירה תהיה מתאימה לכל החיים, צריך האדם לייצר בחירה שהיא מתאימה לשגרת החיים, ולא רק נקודתית לחלל הקשה והכבד מאוד שנוצר. נקודה נוספת, תהליך של השתקמות. החלמה דורש סבלנות. לזרז תהליכים זה רצון עז וחזק, ובעקבות הניסיון לזרז תהליכים, האשליה שאפשר לעבור תהליכים במהירות, האדם דוחק את השעה, וכל הדוחק את השעה בסוף השעה דוחקת אותו, ומי שנדחק מפני השעה ופועל בהדרגתיות ובסבלנות, השעה עוד תדחק מפניו. ולכן חשוב שהאדם ידע, כן, לוקח זמן עד שחוזר האדם למערכת של שגרה, תפקוד. אומנם ישנם תהליכים הדרגתיים של שיפור, אבל זה הדרגתי. זה לא בבת אחת. להיות סבלני לתהליך, אבל כן להתעודד שבהדרגתיות משתפר מצבו של האדם. אחד התסמינים הנפוצים שמתגלים אצל אנשים בזמן תקופה של אבל, זוהי העייפות. האבל הוא עניין כבד. אנשים מרגישים עייפות רבה. אנשים שמאבדים משהו יקר, מישהו יקר. לדוגמה, אדם איבד הרבה מאוד כסף, כי מישהו רימה אותו, הוא עלול לשכב כמה ימים במיטה כשהוא עייף כדי לקום, להתרחץ, להתלבש, להתארגן, לחזור לשגרה. תחושת העייפות שבאה בעקבות אובדן היא תגובה נורמלית, הגיונית. האבל הוא מסע כבד, מה שדורש כוח סבל וכושר עמידה גדול. והמתח הזה עלול לגרום לתחושת דיכאון. ייתכן שהאדם לא ירצה לאכול, לא ירצה לשתות, לא ירצה לדבר עם בני המשפחה, לא להפעיל את הגוף, לא להירדם טוב או להירדם יותר מדי. תחושת שישות ועייפות. והעייפות הזו היא חלק נורמלי מתהליך האבלות, האובדן. קשה לחשוב בצורה פשוטה, אבל לפעמים צריך לזכור את הדברים הפשוטים. האבל הוא מסע כבד, העייפות היא תגובה נורמלית לאובדן, אבל גם היא תעבור. התאוששות מהאבל היא עבודה קשה שדורשת כושר עמידה וסבלנות. אנשים סובלים ממגרנות, כאבי ראש, דיכאון, כאבים בגב התחתון. הם רגישים יותר למחלות, סיכון גבוה יותר להתמכרויות, וזה קשה. אבל האדם לא חייב להיות קורבן לאותן בעיות, הוא כן יכול לשלוט בתגובה שלו למרות האובדן המשמעותי המצער מאוד. ככל שהאדם יוכל יותר ויותר להיות עם חברה, חברה צומחת, אוהדת, מפרגנת, חשוב מאוד לבריאות הנפשית והגופנית של האדם, דאגה בלב איש, ישיחן על האחרים, והאדם יהיה בחברה מעודדת מפרגנת, וגם קבוצות תמיכה שבה בני אדם מספרים על החוויה הדומה, וההתחברות, ההתאגדות יש בה כוח מרפא. תלונה נפוצה מאוד אצל אנשים אבלים שמתמודדים עם אובדן היא הקושי למצוא אוזן קשבת. מישהו שיקשיב והזדהה עם הסיפור, עם האובדן הגדול. נקודה נוספת, בגלל הרבה מתח והתפרצויות של רגשות כתוצאה מהאובדן, קיימת נטייה להתייבש מבלי שמודעים לכך. ההתייבשות מחלישה את המערכת החיסונית של האדם, ולכן כמות מומלצת לשתיית מים מכשני ליטר מים ליום. אולי זה נשמע כמות גדולה מאוד, אבל זוהי כמות מצוינת. ועוד חשוב לדעת שהרבה משקאות, קפה, משקאות, אלכוהולים, הם לא מהווים תחליף למים, ולא פעם הם עלולים גם להזיק. דבר נוסף, לשמור על תזונה מאוזנת, תזונה נכונה, מזינה, להימנע ממזון מהיר ולא בריא, הערך התזונתי שלו נמוך, עם הרבה שומן, הרבה סוכר, חשוב להימנע מקופאין, מאלכוהול. נקודה נוספת, פעילות גופנית בהתאם ליכולת האישית של האדם. הליכה נמרצת, פעילות גופנית היא פעילות משחררת, היא מחוללת לא פעם פלאים ומקלה על ההרגשה של מצב רוח מדוכדך. ככל שעדיין ימצא גם חבר שאיתו הוא יעשה את זה, הוא יוכל לעשות את זה באופן קבוע יותר. נקודה נוספת, חשוב להקפיד על מנוחה, הרגלי שינה קבועים. עוד נקודה משמעותית מאוד, רוחנית, תורה, מצוות, תפילות, ערכים. לא פעם אנשים רוצים לתרגם את הכאב, את האבלות, לפעילות של תרומה, פעילות של חסד, פעילות של משמעות לחיים, ובכך האדם, כמו היינו אומרים, מוצא סיבה שכדאי למענה לחיות. כי אחרי האובדן, אחרי הקושי, האדם כמו אומר, למה? למה להמשיך לחיות? ככל שהאדם מוצא עוד סיבה, עוד משמעות, גם אם היא נראית לו, עדיין לא מספיק משתלמת, אבל היא עם הזמן. ככל שהאדם יותר חווה את אותה פעילות, אותה עשייה, הוא יותר ויותר מרגיש את התגמול הרגשי של הסיפוק שבעשייה המשמעותית. ההתגברות על האבלות, על האובדן, היא דומה קצת לשיפור הכושר הגופני של האדם. לא בבת אחת מתחילים עם המשקל המרבי, עם העשייה המרבית, עם הפעילות הגופנית המרבית. מי שמתחיל לפעילות של הליכה, ריצה, הוא לא מתחיל במרחק המרבי שאותו הוא רוצה להשיג, אלא מתקדם בצעדים קטנים, צעד אחר צעד. כך עם נושא ההתמודדות, עם האבלות, מתמודדים איתו, משפרים את זה בהדרגתיות, לאט, לאט. זה לא בא בקלות, אבל זו הדרך של האדם להחזיר לעצמו את האיזון בחיים, אחרי אותו אובדן משמעותי. לא תמיד הוא ירגיש כמו שהוא הרגיש בעבר שלו. לא תמיד הוא ירגיש טוב. יהיו רגעים שהוא ירגיש קצת טוב, לפעמים יותר טוב, הרבה טוב, וזה עולה, וזה יורד, ולא להיבעל. זה קשה, אבל ככל שאדם מודע לתהליכים שעולים ויורדים במערכות הרגשות שלו, אז קל לו יותר להבין שנמצא בתוך תהליך נורמלי ולא להיבעל מאותו מקום קשה כל כך, משונה כל כך. ובוודאי, כאשר האדם מחזק את האמונה, האמונה של האדם היא התייחסות למה שלא מוחשי, למה שלא ניכר, למה שלא נראה לעיניים, למה שלא ניכר בחמשת החושים, כאשר האדם מתייחס לאותו מידע כמשהו אמיתי, כמשהו חי, כמשהו שאכן בעל השפעה, ככל שהוא מתייחס לזה ברצינות רבה יותר, האמונה חזקה יותר, ובכך הוא נעשה שמח יותר, מאושר יותר, מכיוון שנתוני החיים שבהווה הם המקשים על האדם. אבל ככל שהאדם יודע לא להסתכל אך ורק על נתוני החיים שבהווה, אלא גם על נתוני החיים שיכולים להיות, שיהיו נתוני חיים של, לדוגמה, הנפטר שנמצא בעולם הבא, ככל שהאדם יותר מאמין, מתייחס ברצינות, כמובן לאמת, אבל מתייחס לזה ברצינות, אז הוא מאמין יותר, חווה יותר מציאות שהיא לא קיימת ולא ניכרת ולא מורגשת בחמשת החושים שיש לאדם. האמונה היא לא פתרון מהיר לעצבות. האדם צריך לעבוד על מידותיו, האדם צריך להשתפר, להשתדרג, לעבוד על אופיו, שיפור המעשים. יחד עם זאת, כאשר יש לאדם אמונה, יש לו כוח מניע מנוע אדיר, מחזק, יש לו נקודת התייחסות חדשה, זווית ראייה שונה, מעניינת, מאתגרת, מיוחדת, ממקדת במקום שבו חמשת החושים לא יודעים, לא מבינים ולא מכירים את המקום הזה. זו המעלה הנהדרת של האמונה. אבל האמונה היא לא במקום עבודת השם, אלא היא מיקוד לעבודת השם. היא לא במקום עבודת המידות, אלא היא מיקוד לעבודת המידות. אני רוצה להיות רגוע יותר, שלם יותר, פחות כועס, פחות מתוסכל, כי אני מאמין שיש בשביל מה להיות פחות מתוסכל, פחות מיואש, פחות כועס, יותר רגוע ויותר שלם. האמונה היא המטרה, היא המיקוד, אבל היא לא העבודה. עבודת השם של האדם היא עבודה אחרת. המשך תפקוד, המשך פעילות, המשך עשייה, המשך תיקון המידות, המשך בקרה, בקרה פנימית של האדם כלפי עצמו, המשך חשבון נפש, המשך השתפרות, המשך עשייה מחודדת ומלוטשת וטובה יותר. האמונה היא תוספת, היא בסיס, היא המטרה, היא המקום שלה ואנחנו רוצים להגיע, היא הרבה דברים, אבל משהו אחד היא לא. היא לא במקום העבודה של האדם. העבודה של האדם ותיקון המידות זה משהו אחד, אמונה זה משהו אחר, ואנחנו רוצים שהאמונה ותיקון המידות ילכו יחד יד ביד. אם והיה ועדה אומר, אני מאמין שהכל לטובה, חבר עוזב אותו, מפטרים אותו מהעבודה, הוא סובל מכל מיני בעיות בחיים, אבל תמיד הוא אומר, מאמין שהכל לטובה. האדם הזה לא משתמש באמונה כדי לפתור בעיות, אלא כדי להדחיק בעיות. מכיוון שהאדם הזה, הוא לא עושה חשבון נפש, מדוע פלוני עזב אותו, מדוע לא חבר של אלמוני, מדוע אנשים לא מדברים איתו, הוא פשוט פותר את עצמו מאחריות, איך לתקן את המעשים הגישות וההתנהלות שלו, איך על ידי כך שהוא מצא לעצמו פתרון פשוט מאוד, הכל משמיים ובכך הוא פטור מכל נטילת אחריות. אין צורך לקחת אחריות כי הכל משמיים. ודאי שהכל משמיים, אבל זה משמיים כדי שהאדם ייקח אחריות, יעשה שינוי, יתקן את מידותיו, ישפר את מעשיו. האדם לא אמור לומר הכל משמיים ובכך לפתור את עצמו מאחריות בחיים. האדם אמור לומר הכל משמיים כדי להגדיל אחריות. כל פעם חברים דוחים אותו, הוא לא אמור לומר הכל משמיים ובזה להיפטר מאחריות, אלא לומר הכל משמיים, ולכן אני אמור לפקוח את העיניים ולהבין מה רוצים ממני, איך אני באמת לא חוזר על אותן טעויות. ובכך, מהמקום הזה, האדם לא ישאל יותר מדי למה זה קרה, אלא בעיקר איך אני מתקן, איך אני משתדרג, איך אני מתייעל, איך אני משדרג את העשייה. ככל שהאדם יהיה עם זווית הראייה הזו של איך אני מיישם את האמונה, התפקוד יהיה בריא יותר, ולא למה. אפשר לשאול למה, אבל בתנאי שהלמה לא יהיה על חשבון כיצד ואיך מתנהלים, משפרים, מחלימים וצומחים בשגרת החיים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עם ישראל מתאחד במיזם העולמי לימוד משניות לעילוי הנשמות. קבלו על עצמכם ללמוד משנה אחת לעילוי נשמות הקדושים שנהרגו באסון מירון. משנה למשנה מצטרפת וכל 4,152 הלומדים יסיימו ש"ס משניות. להצטרפות שילחו את המילה משנה לוואטסאפ שמספרו 055-333-1025 ותקבלו משנה ללימוד, או חייגו למספר 039-039-039-039-9 והצטרפו ללימוד.
יש שבת ויש שבת עם נועם.
כשיש מים חמים להכין בקבוק לתינוק, כל השבת נראית אחרת. עם בר המים נועם אחד מבית אפיקים, תהנו ממים חמים וקרים לאורך כל השבת. ועכשיו, במבצע מיוחד לקיץ, קונים מיני בר נועם אחד ומקבלים שייק פירות יוקרתי מבית ניופן מתנה. התקשרו עוד היום, כוכבית 2026. נועם, השבת זורמת ברגע. כפוף התקנון.
שוב ניפחו לכם את המחיר? שמים סוף למחירים המנופחים. לאומית זהב, כל מה שאתם באמת צריכים בביטוח משלים, במחיר המשתלם ביותר מ-69 שקלים לחודש לזוג. סל הלידה המשתלם ביותר, 55 טיפולי התפתחות הילד בשנה, אימון כושר עד הבית ב-23 שקלים ועוד מגוון שירותים. חייגו עכשיו כוכבית 507 מהנייד וגלו כמה תוכלו לחסוך בלאומית זהב. לאומית, לנו זה אכפת, לכם זה משתלם. כפוף להסכם השב"ן.
זהו, חזרנו לשגרה וזה הזמן לעשות עסקאות טובות. אמרתי לכם עליית מחירים? הנה זה קורה. ואתם עדיין יכולים לנצל את ההזדמנות ולרכוש קרקע בפרדס חנה קרקור במקום נחשק ומרכזי. בטרם רכישת הקרקע חשוב לבדוק את העסקה היטב. אז זהו, שאת זה כבר עשיתי עבורכם. מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום הקרקעות שמתאימה עבורכם עסקה מושלמת. נצלו את ההזדמנות והתקשרו עכשיו כוכבית 5751. במחיר של 139,000 שקלים יש לכם קרקע במקום מושלם. כוכבית 5751. בהצלחה.
חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
עכשיו בפודקאסטים של כל חי, מצפות. מה עובר על התינוק בשעות הראשונות? אילו טיפולים ובדיקות עושים לו במהלך האשפוז? ומתי יש צורך בפגיעה? הפודקאסטים של כל חי, עכשיו באתר כל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ילדים, דרך כלל ילדים מדמיינים במשחקים שהם שותחים וחזקים, ובמציאות אם הם חווים חוויה כמו שעכשיו הייתה, פתאום הם נסגרים בתוך עצמם ומפחדים. למה ההתנהגות ההפוכה הזאת הקיצונית?
שאלה יפה, למה יש את אותה התנהגות שהיא לכאורה שונה כל כך? מצד אחד, כל כך כביכול, משדרים עוצמות, חוזק, עוצמה, במשחקים ובשגרה, כאשר יש משהו מפחיד, הם נבלים. התשובה היא, עד הרבה, כאשר הילדים הם נמצאים בעולם הדמיון שלהם, שם זה העולם ש... נאמר, הוא מעין אזור שבו הם מגייסים את הכוח הלא אמיתי שלהם. בגלל שבמציאות הם כל כך קטנים, הם הולכים פחות טוב, מדברים פחות טוב, מתפקדים פחות טוב, הכל תלוי לפי הגיל, אבל בכל אופן הם תמיד פחות. הם יותר לומדים, פחות יוזמים, יותר נגררים, פחות גוררים. אז אם כן, באופן גלי ישנה אווירה, אתה קטן, אתה הילד הקטן. הקדוש ברוך הוא, כמו אומרים, נטע ב... ילד את הכוח הזה שנקרא כוח הדמיון. ובדמיון מה קורה עם הילד? בדמיון מה שקורה עם הילד זה בדיוק הפוך. שם הוא חזק, שם הוא עוצמתי, שם הוא מרגיש את הכוח, שם הוא מרגיש כמה הוא חזק והוא גיבור, וזה מעין כמו מנגנון שעוזר לו להגן על עצמו מפני חשיפה תדירה שלו כלפי המציאות האמיתית שהוא קטן. ולכן מצד אחד הוא קטן והוא צריך ללמוד. אבל אם האדם ידע יותר מדי שהוא קטן והוא קטן והוא קטן, הוא עלול כבר להיעלב, דימוי עצמי נמוך, להרגיש שהוא לא מוערך, הוא לא שווה הערכה, ואז מהמקום הזה הוא כבר לא יהיה עם מצב רוח, עם רצון, עם שאיפה לצמוח ולהתפתח, כי הוא כל כך קטן, אז מה פתאום שהוא יצמח? מה פתאום שהוא יתפתח? אין לו סיכוי בכלל. אדרבה, הדמיון הזה הוא מעין כוח שעוזר לילד להרגיש כן, האמת שאתה כן גדול. ואז הילד הוא נע בין עליות ומורדות של הרגשה שאני גדול או אני קטן. אני גדול או אני קטן. וההרגשות האלה הן מצד אחד, אני קטן זה המציאות ולכן אני צריך ללמוד להשתדרג וללטש את המעשים. אבל כדי לא להרגיש יותר מדי בושה, היא נעימות והערכה נמוכה, אז יש לו את הרגעים שבהם הוא באמת מרגיש גדול, ובכך הוא לא נשבר לגמרי מכך שהוא קטן. ועד הרב, האיזון הזה הוא בריא ונכון ונצרח.
אפשר עוד שאלה?
בבקשה.
שאלה שבטח כולם שואלים את עצמם, איך אפשר שבשמחה גדולה יזוכו וישלוחים מצווה לא ניזוקים? יש אותה רבה, אני אשמע את התשובה ברדיו.
בטח, בבקשה.
תודה.
טוב, זו באמת שאלה. שאלה שהיא קשה, שאלה שתשובה ברורה קשה לומר, אבל מצד שני, קשה גם שלא לומר משהו. אנחנו כן צריכים לומר משהו. שלוחי מצווה לא ניזוקים. אז יש שרצו לומר שלוחי מצווה לא ניזוקים דווקא במקום שבו לא שכיח חזק. אם שכיח חזק, אז הכלל הזה לא שייך. יש שרצו לומר שקשה לומר שזה שלוחי מצווה. זה ודאי אירוע גדול, אבל זה לא ממש שליח מצווה. אבל בכל אופן, איך זה שאנשים ניזוקים באירוע כל כך גדול? אז תשובות ברורות, רק הקדוש ברוך הוא, כשהוא יחליט, הוא יגיד והוא יגלה. אבל בכל אופן, הוא נתן לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כדי שנכיר מה היה, ועל פי זה ננסה להבין מה קורה. הרי אם הקדוש ברוך הוא היה נותן את התורה היום, היום, בתאריך של היום הוא היה נותן תורה. איזה תורה הוא היה נותן? הוא היה נותן בדיוק את אותה תורה. בדיוק את אותה תורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בדיוק באותו אופן, בדיוק באותה צורה, עד המנהגים, הכל בדיוק אותו דבר. אז אם כן, יש לנו תורה, ואנחנו צריכים לנסות לראות ולהבין מעט מהדברים הכתובים בתורה. אז אנחנו לא מתיימרים להגיד שאנחנו מבינים, ולנחם בעזרת הדברים זה דבר שהוא בלתי אפשרי, כמו שאומר הרב הירש לגבי יוסף והאחים שלו. כאשר יוסף, הוא פוגש את האחים שלו אחרי 22 שנה, אז הוא אומר להם, ואל יחר בעיניכם. ולכאורה, מה פתאום ואל יחר בעיניכם? הוא היה צריך להגיד להם, ואל יחר באפכם? מה פתאום חרון עיניים? יש חרון אף. אין חרון אף. לא, אל יחר באפכם היה צריך להגיד להם. מדוע יוסף אומר להם, אני יוסף אחיכם עוד אביחי, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, כי לא מחרתם אותי הנה, כי אלוקים ויסימני לאב לפרו, מושל בכל ביתו. מה זה אל יחר בעיניכם? אל יחר באפכם. הליכר בעיניכם, אומר הרב הירש, מכיוון שאי אפשר לצפות שלא יהיה כעס, אי אפשר לצפות אחרי כל כך הרבה שנים, אבל כן אפשר לצפות שלפחות את מערכת החשיבה, עיני השכל, את זה לא נאבד. לכן הוא אומר, הליכר בעיניכם. את זה, הליכר בעיניכם. אולי הליכר באפכם זה כבר בקשה קשה מדי, כי קשה שהאדם אחרי 22 שנה שמתברר שהוא פעל לו בצורה הנכונה ועוד אולי פגע במישהו אחר, אז קשה שהוא לא ירגיש כעס. לגופו של עניין, מצינו לגבי העקידה. בניסיון העקידה, כתוב על אברהם אבינו, הלך להביא את העקידה, ובדיוק באותו זמן שהוא הולך לעקוד את הבן שלו את יצחק, הוא לוקח את המאכלת, והוא רוצה לעקוד את הבן, לשחוד את הבן. המאכלת קרויה מאכלת מדוע? וכיוון שעד היום אנחנו אוכלים את פירות העקידה, עד היום הזה, לא סכין, אלא מאכלת. אוכלים את פירות המעשה עד היום. ובאותו זמן שקורה המעשה, בתורה שבעל פה, המלאך מגלה לשרה, חושף בפניה את הסוד, שאברהם הלך לעקוד את הבן את יצחק. ומה קורה באותו זמן? שרה נפטרה. אם כן, נשאלת השאלה, איך ייתכן שלמעשה העקידה, אותה מצווה כל כך גדולה, ציווי על ידי הקדוש ברוך הוא לעקול את הבן, כך נת בנך את יחידך אשר אהבת, תעלה אותו, עלה אותו לעולה, ובדיוק באותו אירוע קורה לכאורה הנזק הגדול, שנפטר הצרה עמנו. הרי שלוחי מצווה לא נזוקים, כמו שכתוב בגמרא במסכת פסחים, שם כתוב ששלוחי מצווה לא נזוקים לא בהליכתם ולא בחזרתם, ולכן כאשר הם יעלו לרגל לא יחמוד איש את ארצך, לא יפגע לא בשדה ולא בכרם ולא בבית, ואדם יוכל לעלות, וכאשר הוא יעלה לרגל הוא לא יהיה ניזוק. שלוחי מצווה לא נזוקים? אם כן, נשאלת השאלה, איך שרה אמנו נפטרה בזמן העקידה? זה לא ייתכן, בזמן העקידה להיפטר, למה דווקא בזמן הזה היא נפטרה? את השאלה הזו שואל הגאון רב חיים קניבסקי, בספר תמה דקרה. והתשיבה שהוא עונה, על בסיס מה שאומרת הגמרא, במסכת שבת, כתוב שם במסכת שבת, קופיות ח', שאמר רבי יוסי, יהי חלקי ממתי בדרך מצווה. רבי יוסי מבקש שהוא רוצה להיפטר מהעולם. מתי? בזמן שהוא מקיים מצווה. יהיה חלקי ממתי בדרך מצווה. לכאורה, זה פלא. איך הוא רוצה להיפטר מהעולם בזמן שהוא מקיים מצווה? הרי המצווה שומרת על האדם. אז אם המצווה שומרת על האדם, אז איך הוא יכול להיפטר באותו זמן? יהיה חלקי ממתי בדרך מצווה. הוא רוצה להיפטר מן העולם בזמן שהוא מקיים מצווה. איך זה ייתכן? התשובה היא, האדם לא נפטר בגלל המצווה. מצווה לא מזיקה. האדם לא נפטר בגלל מצווה. אלא, האדם נגזר עליו שיפטר מן העולם. אם הוא יזכה, הוא גם ייפטר במהלך המצווה. כמו שביקש והתפלל לרבי יוסי, יהיה חלקי ממתי בדרך מצווה, וכמו שהתקיים אצל שרה אמנו, שגם היא, כמו היינו אומרים, לא ביקשה את זה, אבל נפטרה בזמן קיום המצווה. אז אם היא נפטרה בזמן קיום המצווה, אז יתקיים בה, יהיה חלקי, מתי בדרך מצווה. אז אדרבה, זו המעלה שלה שנפטרה בזמן הזה. אז אין איתנו מי יודע עד מה, ומי יודע להבין ולהסביר. אבל בכל אופן, כן מנסים לתת איזושהי משמעות מסוימת, על פי כללי התורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שדברים לא קורים סתם. זה לא קרה בגלל מחסום, בגלל פלוני, בגלל אלמוני, בגלל שכן עשו ולא עשו, וכן הייתה התנהלות מנכונה או לא נכונה. אנחנו כיהודים מחפשים שני דברים. זווית ראייה הגיונית, איזו חכם רואה את הנולד, מחפשים מערכת חשיבה, מה היה כדי ללמוד מטעויות, זו מערכת חשיבה הגיונית ורגילה מובנת. אבל יחד עם זאת, לא מסתפקים רק עם מערכת חשיבה טבעית, אלא מנסים למצוא גם כן מערכת חשיבה שהיא משועבדת לכוח האמונה שבאדם. אם לאדם יש את האמונה, אז מערכת החשיבה היא משועבדת לכוח האמונה, ומחפשים איזשהו הסבר הגיוני, כמובן לפי כללי וחוקי התורה, מקורות מהתורה שבכתב ותורה שבעל פה, איך אפשר להסביר אירועים על פי היסוד והנתון המהותי ביותר שנקרא כוח האמונה שבאדם. הוא זה שיעזור ויסייע לכוון את מערכת החשיבה למצוא את הדבר המדויק. כמובן לא מספיק רק אמונה, אלא אמונה הוא לפי מערכת תורנית שבה אנחנו מוצאים אירועים קשים והתגובה שהייתה באותם אירועים קשים, ועל בסיס זה אנחנו מנסים לכוון את דעתנו, ליישר את הלב ולכוון את המעשים וההתנהגות לאותם מקומות. ודאי זה קשה, קשה מאוד, לא פעם נראה אפילו בלתי אפשרי, אבל בכל אופן, כמו שאומר הרב הירש, אמר יוסף, אל יחר בעיניכם. לפחות בעיני השכל, כן שמשהו יהיה, איזושהי אמירה מסוימת, הסבר, שיכול קצת, אם לא להתיישב על הלב, כן לתת מענה, לפחות למערכת החשיבה. מכאן נרצה לפנות לעוד, ננסה לגעת בשתי שאלות לפני ההפסקה. שאלה אחת, מערכת האמונה ומערכת תיקון המידות. האדם, שאלה, מדוע אנחנו לא מסתפקים באמונה כאשר יש בעיה, ואנחנו צריכים גם כן לחפש עוד כל מיני פתרונות אחרים. מספיק לומר שהכל משמיים והכל לטובה, ולא למצוא עוד הסברים. התשובה היא, למה אנחנו צריכים גם וגם? אנחנו מצד אחד אומרים הכל לטובה. עכשיו, פלוני יזיק את אלמוני. אותו אלמוני שהוא סובל, ניזוק, הוא יכול להגיד הכל לטובה, וזהו. למחרת מה יהיה? עוד פעם מישהו אחר יציק לו. הוא אומר הכל לטובה. למחרת עוד פעם מישהו יציק לו. הוא אומר הכל לטובה. מה יהיה? בסוף הוא תמיד יגיד הכל לטובה, ושום דבר לא ישתנה. הוא תמיד יסתפק בו, אותו מענה, הכל לטובה. אבל הבעיה היא שהאדם הזה הוא לא לוקח אחריות. יכול להיות שאותו אדם הוא ניזוק, אותו אדם מבאישים אותו, מעליבים אותו. אבל אולי זה לא לחינם, אולי גם הוא מעליב, אולי גם הוא פוגע, אולי הוא לא נעים, אולי משהו ביחסי הגומלין בינו לבין הזולת לא בריא ולא נכון, אולי הוא אמור לקחת אחריות על מה שהוא עשה. אדרבה, הכל לטובה, אבל הכל לטובה זה לא רק הנזק שהוא קיבל, אלא הלימוד שהוא אמור להפיק מאותו אירוע. אבל אם והיה ואדם אומר הכל לטובה, יכול האדם בעזרת הכל לטובה להשיח דעת מהמסר שהוא מקבל משמיים. הוא עכשיו מקבל מסר. אתה רואה שעם פלוני לא הסתדרת, עם אלמוני לא הסתדרת, משהו בגישה שלך לא נכון, משהו בהתנהלות, בדיבור, בסגנון שיח, משהו לא נכון. אדרבה, אל תגיד עכשיו הכל משמיים ותברח מהאחריות. תגיד הכל משמיים, ומהי האחריות שאותה אני אמור לקחת, ומה המסר שאני אמור ללמוד. לפעמים אנשים אומרים הכל משמיים וזהו, ואחרי שהכל משמיים אין מסר ללמוד, אין איכן להתפתח, אין איכן לצמוח, הכל משמיים. אבל זו טעות. הכל משמיים כדי שנפיק לקח, שנראה מה היה ונראה איך אני יכול לתקן. לב יודע מרת נפשו, ואיך האדם יכול לתקן, לשפר ולדאוג שהטעות הזו לא תחזור עצם פעם נוספת. אולי יהיו טעויות אחרות בעתיד, אבל לפחות הטעות הזו שנלמד ממנה. אז אם כן, ודאי שהכל משמיים. יחד עם זאת, זה שהאדם מפיק לקח מטעויות, זה לא סותר את הכל משמיים. אדרבה, זה הכל משמיים, כדי שיוכל האדם להפיק לקחים. לפחות זה. ודאי שיש עוד רבדים, אבל זה רובד אחד. כי אם לא, האדם יחזור כל פעם על אותה טעות. האדם יאמר לעצמו, אני לא מבין למה אנשים מעליבים אותי ולא רוצים את חברתי ודוחים אותי, אבל הכל משמיים, והוא לא לוקח אחריות לשים לב מה בהתנהלות שלו גורם לכך שידחו אותו ולא ירצו את קרבתו, והוא לא לוקח אחריות, והוא לא מסתכל מה אני אשם בזה, ואם הוא לא אשם בזה, כי הכל משמיים, אז הוא יחזור לאותן טעויות. ולאחר מכן הוא עוד יאמר, אני מסכן ואני סובל, וכנראה אני גלגול של מישהו, ולכן כל כך רע לי בגלל שמישהו גרם לי משהו, ואולי כי קרוב אליך הדבר מאוד, זה הרבה יותר פשוט. בוא ניקח אחריות ונשים לב. תפקיד האמונה זה לא להשיח דעת מהאחריות. תפקיד האמונה זה לא כדי שהאדם יימנע מלקיחת אחריות. תפקיד האמונה זה הפוך. כדי שהאדם תהיה לו מוטיבציה לקחת אחריות ולהגיד, כן, אם עכשיו טעיתי, אז אני עכשיו אתקן ואני יכול אתקן, ואני מאמין שאני יכול אתקן, ואני מאמין שאם והיה, וכמו שטעיתי וגרמתי נזק, כך אני אוכל אתקן לפי מערכות החשיבה הידועות לי בשלב הזה של החיים, ואני אתקדם מעלה. זוהי אמונה. אמונה שהיא מניעה את לקיחת האחריות ולא מונעת מהאדם את לקיחת האחריות. שאלה נוספת, השם ישמור אנשים שאיבדו ילד, והם נמצאים שניהם בגישות שונות כל כך. האישה רוצה לדבר והבעל לא רוצה לדבר, מה הם יכולים לעשות? התשובה היא, זה מובן שבשעת צרה, השם ישמור, בשעת מצוקה, השם ישמור, גוברת החרדה, והמאמצים להתמודד נעשים קשים יותר, והאדם פועל מעט יותר בצורה האוטומטית. אם אדם, לדוגמה, נוהג להיות בחברת אנשים באופן כללי, בזמן של קושי, בזמן שקושי גדול, הוא יכול להיות עוד יותר להיות בחברת אנשים. אם הוא בכלל אוהב לדבר, להביע את עצמו, בזמן של קושי אולי הוא עוד יותר ירצה לדבר. ומי שמעדיף להיות לבדו בשגרת החיים, בזמן של לחץ, לא פעם הוא ירצה עוד יותר להסתגר, עוד יותר להיות לבד. ואז אם כן, דווקא זמני המשבר הם מחדדים, מעצימים, כמו היינו אומרים, מפנים זכוכית מגדלת, כלפי בדיוק אותן תכונות סותרות שישנם בכל אופן בשגרת החיים, אבל כעת זה יכול הרבה יותר חזק והרבה יותר עוצמתים. ולכן, ראשית, חשוב להציף את זה, להצהיר את זה, לומר את זה. נכון, אני יותר מופנם. נכון, אני יותר רוצה לדבר. חשוב להציף את זה, מדוע? מכיוון שלא פעם מה שקורה לדוגמה, אישה היא רוצה לדבר עם בעלה, היא רוצה לדבר איתו, והיא רוצה לשתף אותו בכאב, בקושי, בתסכול, בזיכרונות, במה שהיה. והוא הפוך אומר, חבל, למה מדברים על זה? נתקדם הלאה בחיים. אם כן, יש כאן שתי גישות הפוכות. כל גישה מאמינה שזו הגישה שהיא תרפא, תשפר, תעברר את הרגשות ותעזור להתקדם. אבל אלה הן שתי גישות שכל גישה מתאימה לסוג אדם אחר. ומה שקורה הוא שכאשר האדם הוא נמצא בזמן מצוקה, קשה לו לפתוח את הראש ולחשוב בצורה מרחבית יותר, והוא מסתכל בצורה מאוד נקודתית, אומר האדם לעצמו. לדוגמה, האישה אומרת, אם בעלי לא רוצה לדבר איתי, אז לא רק שכל השנה כולה הוא בקושי מדבר, עכשיו בזמן מצוקה כזו, בזמן כאב כזה, כאב אדיר שאין כדוגמתו, אם דווקא בזמן הזה, גם כן הוא לא רוצה לדבר, זה בכוונה. הוא עושה זה בכוונה, לא אכפת לו, הוא אף פעם לא אכפת לו, הוא תמיד לא אכפת לו. זה לא לגמרי מדויק, זה לא מגיע עם מקום של חוסר אכפתיות. זה מגיע עם מקום אחר, זה מגיע עם מקום שבו לאדם אין מספיק פנאי. כלומר, האדם בהרבה מאוד מקרים אין לו מספיק פנאי לחשוב על הצד האחר, לחשוב על האדם השני, ואם הוא לא יודע איך עושים את זה, זה עוד יותר מלחיץ, עוד יותר פוגע, עוד יותר קשה. ולכן, הוא מבחינתו, עד הרבה, הוא עסוק עם הכאב שלו, היא עסוקה עם הכאב שלה. וכאשר הוא לא מדבר, ועד הרבה רוצה להימנע מלדבר, היא אומרת, הוא בכוונה רוצה להכיב לי, הוא רוצה עוד יותר להכיב, הוא עוד יותר מתעלל, הוא עוד יותר פוגע, הוא עוד יותר מעליב. זה נכון שזוהי ההרגשה, זה לא נכון שזוהי הפרשנות של מה שהוא עושה. מה שהוא עושה הוא פשוט עושה, פועל כפי שהוא רגיל. אז מה הדרך הנכונה? התשובה היא להצהיר, להצהיר, לדבר. אנחנו שונים באופיינו. אני יותר נוח לי כאשר אני מדברת על הדברים. אני יותר נוח לי כאשר אני לא מדבר וממשיך הלאה. ככל שהם מציפים את ההבדלים, הם לא נבהלים מהם. כי הבעיה היא לא ההבדלים, אלא הבהלה מההבדלים. הבעיה היא לא שתי גישות שונות, אלא היא היכולת לנהל את שתי הגישות בצורה שהיא יחסית טובה ויעילה יותר. היות ושניהם נבהלים מהגישה, אז הוא חושב, היא לא מבינה את הכאב, היא חושבת, הוא לא מבין את הכאב שלי, וכך הם נכנסים למעגל שהוא לא פעם קשה כמו הבעיה המקורית. הבדלי האופי, ועכשיו המסקנות על הבדלי האופי. הוא בכוונה עושה, היא בכוונה עושה. ככל שמציפים את זה, אז מזכירים לעצמנו תזכורת פשוטה שאומרת, זה לא אישי. יש את הזמנים מתי יותר נוח לדבר איתו. יש את הזמנים שכדאי לי לתת לה מענה ולדבר איתה. יש זמנים שאני זקוק לשקט שלי, ואני כבר איתה גם כן, מתי נמצא את הזמנים של השקט שלי? ככל שהם יותר יציפו את הגישות השונות, יש יותר סיכוי שהם לא יכפו האחד על השני את הדעות השונות, ויותר קל יהיה להגיע לשיח ענייני, איך ניתן מענה גם לצרכים שלך, גם לצרכים שלו, של שני הצדדים, וכך יהיה להם קל יותר. נקודה נוספת שקשורה לנושא הזה, לא כדאי לעשות החלטות משמעותיות בזמן משבר. אנשים בזמן משבר לא פעם עושים החלטה משמעותית, מתפטרים מהעבודה, מתגרשים, עוזבים מקום מגורים וכדומה. לא פעם אנשים דווקא בזמן משבר עושים שינויים קיצוניים, ואותם שינויים קיצוניים שהם עושים באותו זמן משבר, הוא ניתן, נאמר, נותן איזשהו מענה מסוים לכאב, לחלל האדיר שנוצר בשעת המשבר. הבעיה היא שלאחר מכן, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנתיים, האנשים האלה יחזרו לשגרת החיים, והפתרון שהם עשו, לדוגמה, לעבור דירה, לעזור את מקום העבודה, זה היה מתאים לאותו רגע של המשבר. האדם היה בכאב כל כך גדול, ולכן הוא החליט שאת החיים האלה אני לא יכול להמשיך. והוא באמת לא המשיך, והוא עשה שינוי מן הקצה אל הקצה. ולאחר מכן, כעבור כמה חודשים, אולי שנה, שנתיים, מתברר לו שזו הייתה הטעות הגדולה שהוא עשה, שהוא עשה החלטה שהיא לא מתאימה לסוג החיים שהוא חזר אליהם אחרי שבהדרגתיות הוא החלים במידה מסוימת מהמשבר וחזר לשגרה. ואז הכאב הוא גדול כי היה כאב אחד, האובדן הגדול, ואז מגיע הכאב השני, ההחלטה השגויה שהיא מייצרת עוד אובדן, והאדם נכנס למעגל קסמים של טעויות, ולכן ההחלטה לא עושים בזמן משבר, את ההחלטה מעכבים, כשחוזרים קצת לשגרת החיים, אז עושים החלטה שהיא מתאימה לשגרת החיים של האדם. בריא, נכון, טוב לעשות שינויים מדי פעם, אבל שהשינויים יהיו מתאימים למי שהאדם בשגרת החיים, ולא מה שמאפיין את האדם ברגעי התלהבות גדולים, או ברגעי משבר נמוכים וקשים, השם ישמור. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו בלוטו 27 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 54 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
גם את יכולה להגיע ראשונה לתואר ראשון. מורה בחירה או מסיימת י' ד', הצטרפי למסלול המהיר לתואר ראשון בלימודי המשך במכללה ירושלים. לבחירתך מגוון מסלולים, קודש חינוך, גיל הרך, חינוך מיוחד, אנגלית, מתמטיקה, מדעי המחשב, מדעי הטבע ומוזיקה. במכללה ירושלים קבוצות ייחודיות לבוגרות סמינר ללא צורך בבגרויות. אפשרות ללמידה ללא אינטרנט למעט חיבור למייל. הנחה למקדימות להירשם. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו 073-2750-670.
גם אתם מסוגלים לצלחת מנות שנראות מיליון דולר. פליינטינג ארט, אומנות הצלחות בספרה החדש של השף מירי זורגר. פליינטינג ארט, מגוון מנות משובחות לכל טעם ואירוע, עם הנחיות צלחות נוחות ומדויקות. פליינטינג ארט של השף מירי זורגר, להשיג באברמוביץ' ובחנויות המובחרות.
איך הייתם מרגישים אם הייתם יושבים בסעודת שבת ויודעים שממש ברגע זה יש ילד שיושב סביב השולחן ואוכל בזכותכם? ארגון יד עזרה ושולמית מעניק בכל שבוע אלפי סלי מזון מפוארים וארוחות שבת למי שזקוק באמת. מאות המתנדבים שלנו הופכים עולמות כדי שלא יחסר מזון לאף משפחה נזקקת. אך ישנן עוד משפחות שהתמיכה של יד עזרה ושולמית הכרחית עבורן. הצטרפו אלינו וביחד נגיע אל כולן.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מוישי, אל תשכח לקחת איתך מסכה.
אז נכון, ברוך השם, התחלואה בירידה, וניתן פטור מעטיית מסכה במרחב הפתוח, אבל במקומות סגורים היא עדיין חובה. בשטיבלך, במקולת, בתחבורה הציבורית, באולמות השמחה, במעלית ובכל חלל סגור. המסכה תמיד איתכם. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
רוצים ללמוד בליל שבועות אבל להישאר ערניים יותר? עלו לשידור למשחק ראש בראש בנושא קפה טורקי, ואולי תזכו בפינת קפה לישיבה שלכם לליל שבועות, שתעשה לכם מצב ותאפשר לכם ללמוד אבל ערניים יותר. מתנת קפה טורקי אליט. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
כן, שלום וברכה, חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים להתייחס למספר שאלות שקיבלנו, חלקם בנושא האובדן, האבלות, חלקם לא. נתייחס למה שלא, ולאחר מכן לשאלות בנושא האבלות. שאלה לגבי החלטה על נושא הנישואים. השידוך נראה הגיוני, השידוך נראה טוב מכל הבחינות, אבל בכל אופן יש לי ספק שמה זה לא לגמרי יהיה טוב לאחר מכן. שאלה שהיא מובנת, שאלה שהיא הגיונית, נתוני הפתיחה קודם כל טובים, אם זה נראה טוב כל כך הרבה, אז זה נתוני פתיחה יחסית מפתיעים ושונים. כן חשוב לדעת, כאשר אדם עושה החלטה לגבי העתיד, העיקר חסר מן הספר והעתיד לא ידוע. אז אם כן, תמיד ההחלטה של האדם היא תמיד נגיד את זה ככה. זה כמו אדם שיש לו מבחן, וכל שאלה יש 10 נקודות. לכל שאלה 10 נקודות, והאדם יכול לקבל 100. אבל יש רק 6 שאלות. אז אם יש רק 100, והאדם יכול לקבל 6 שאלות, יש 6 שאלות, אז הוא יכול, יקבל רק 60, אז הוא יכול לקבל את ה-100. התשובה היא שאת המאה לא מקבלים בעזרת התשובה, את המאה לא מקבלים בעזרת השאלות, כי השאלות זה רק 6, אז יש, אפשר לקבל עד 60, אלא את המאה נקבל באופן נוסף, על ידי שנעשה עוד עבודות חוץ מהמבחן. אותו דבר זה גם לגבי כל החלטה שישנה. כל החלטה שישנה, אנחנו לעולם לא מקבלים 100 להחלטה לפני שההחלטה מתממשת. קודם כל אנחנו מחליטים על בסיס נתונים שהם תמיד אחוזים מסוימים, לא לגמרי. ואחרי שיש, קיבלנו דוגמה 60 במבחן, אחר כך נתחיל את החיים, לדוגמה מתחתנים, ואז במהלך החיים אנחנו מגדילים את הסיכוי להגיע ל-70, 80 ו-100. איך? הידי שאדם מתרכז חווה את ההחלטה שהוא החליט. אם והיה ואדם חווה את ההחלטה שהוא החליט, הוא מסתגל אליה, חווה אותה, אז הוא מביא גמינה את המירב. זה כמו אדם שקופץ לבריכה והוא לא יודע לשחות, אז הוא לומד לשחות עם הזמן, אבל יש באדם שהוא יפניקה, אז הוא יפניקה, אז בגלל הפניקה הוא לא מתרכז בלשחות, אלא הבעלה לא מאפשרת לו לחוות את ההסתגלות שהיא יכולה להיות, שאמורה להיות בתוכו. אותו דבר זה גם לגבי המקרה הזה. האדם רוצה להתחתן, הוא רוצה להיות 100% בטוח, אין 100% בטוח, יש 50%, 60%, 70%, זהו. לגבי העתיד, העתיד לא ידוע, האם בני הזוג יכולים לדעת איך הם יהיו כאשר הם יהיו במצבים של ילד, 2, 3, 5, 7 ילדים, מה יהיה כאשר יהיו בעיות בנושא שכירות, משכנתה וכדומה, הם יכולים בכלל להכיר אחד את השני, מה הולך להיות באמת, איזה סוג אדם הם הולכים לפגוש לאחר מכן, טוב, פחות טוב, יותר טוב, אין להם מושג את מי שהם הולכים לפגוש. תמיד ההחלטה היא לא מדויקת ולא נכונה, ותמיד ההחלטה היא על בסיס מה שחווה האדם כעת, אבל האדם לא יכול להחליט יותר מאשר מה שידוע לו כעת. כך החיים בנויים, האדם חווה את התחנה הזו של החיים, וזו הצורה המקסימלית, ולאחר מכן הוא ניגש אל התחנה הבאה. תמיד יכול האדם לקבל רק 60, ועם החיים הוא יקבל את ה-70, 80 ו-100, כי תמיד אין מספיק שאלות לאותו מבחן, מבחן בחיים. אז כך גם כן האדם עושה החלטה. האדם עושה את ההחלטה, ובמהלך שגרת חיים מתרכז בהחלטה. נסיים את התשובה לשאלה הזו, רעיון נדר שומע הרב פינקוס, כתוב בגמרא שבמסכת ברכות, שהיו אומרים לחתן לפני שהוא מתחתן, מצא או מוצא, מצא אישה, מצא טוב או מוצא, אני מר עם מוות את האישה. ולכאורה, למה את האמירה הזו שואלים את החתן לפני בחופה? הוא עדיין לא חי, לא שנה ולא שנתיים, לא 20 שנה, אז איך הוא יודע אם זה מצא או מוצא? התשובה היא נדק בגמרא, לא כתוב ששואלים אותו, אלא כדי אמרי. מה זה כדי אמרי? אומרים לו, בכלל אומרים לו עצה, אומרים לו עצה טובה לחיים. אם אתה רוצה לחיות טוב, מצא אישה, מצא טוב. זהו, מצאת, אל תחשוב, אל תיכנס לספקות, אל תחשוב עוד פעם, כן, לא, שחור, לבן, כן, לא, 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 אל תחשוב יותר. זהו, מצא, עכשיו, לא, האם זו הייתה בחירה נכונה, אלא איך מיישמים את הבחירה הנכונה. זה מצא אישה, מצא טוב. אבל מוצא אני, זה אדם שהוא עדיין מתלבט, הוא עדיין בהווה, אני כן מוצא, אני בסדר, אני לא בסדר, מוצא אני מר ממוות את האישה. אם האדם הוא בגדר של מוצא, אז הוא זה המר ממוות, כי הוא כל הזמן בספקות, ואין שמחה כאתרת הספקות. אז זה לגבי ההחלטה, לגבי נושא הניסויים. כעת, שאלה נוספת, האם האמונה יכולה לרפא את האבלות של האדם? התשובה היא, האמונה היא לא יכולה לבד לרפא, אבל אמונה היא יכולה לספק את המוטיבציה הדרושה לאדם להתאוששות מן האבלות, מן האובדן, כדי שיוכל לחזור לשגרת חיים, ולאחר מכן, בעזרת העשייה בשגרת החיים והשינויים שיעשה האדם בעקבות האירוע הקשה, זה מה שיוביל את האדם לאותה רפואה, לאותו ריפויים. האמונה היא נותנת מענה להסברים שחמשת החושים לא יכולים לתת. האדם חי עם חמשת החושים שלו, והאמונה היא אותו גשר של האדם עם המפגש והרעיונות שהם לא קשורים לחמשת החושים של האדם. והם יכולים לרומם את האדם לפרק זמן מסוים, כך יהיה האמונה, אבל האמונה לא יכולה לתת מענה באופן רציף לשגרת החיים מהסיבה הפשוטה. מכיוון שבשגרת החיים חי האדם עם ההיגיון של חמשת החושים, והאדם חושב ומרגיש לפי חמשת החושים שלו, ולכן האמונה היא כוח נהדר שעוזר לאדם לפגוש את האמת, מה שמעבר למוגבלות של האדם בחמשת החושים, אבל מיד חוזר האדם אל קטנות נמוכים ואל חמשת החושים שלו, ולכן האדם לא יכול להסתפק רק באמונה. האמונה היא כוח מניע שאומר, כן, יש כאן משמעות, יש כאן אמת, יש כאן תוכן רוחני, יש כאן משהו חשוב, יש כאן משהו אמיתי, זה מה שהאמונה עושה. אבל אז צריך האדם להחליט שהוא קדימה, הוא קם, הוא עושה מעשה, הוא יוזם, הוא פועל, הוא עושה משהו בשגרת החיים שלו, כדי שהעשייה שהיא חלק מחמשת החושים של האדם, תחזיר את האדם לשגרה, לתפקוד, אפילו שגרה טובה יותר, תפקוד טוב יותר, ואם לא טוב יותר, אז פחות טוב, אבל העיקר שאדם חוזר לעשייה, ובמהלך החיים השגרה, הפעילות היומיומית, היא זו שמוסיפה לריפוי של האדם, להחלמה של האדם. גם אם לא בצורה מוחלטת, אבל כן זה אפשרי. זה לוקח זמן, זה יכול לקחת חודשים, זה יכול לקחת שנים, אבל זה אפשרי. ככל שהאדם יותר סבלני כלפי עצמו, הוא חוזר לשגרה טוב יותר. ככל שהוא לא סבלני כלפי עצמו, וזה לא, זה קל להגיד, זה מאוד קשה לעשות, אבל מה שקל להגיד הוא לא בהכרח לא נכון. ככל שאדם יותר סבלני כלפי עצמו, עם כל הכאב שבדבר, הוא חוזר לשגרה, והשגרה תעזור לו להתרפא ולהחלים באופן יחסי בכל אופן. ככל שהאדם מצליח שלא לעשות השוואה מה היה בעבר ומה קורה כעת, מה היה בעבר, מה קורה כעת, גם זה יכול לעזור לאדם רבות. ודאי שאדם לא יוכל לשלוט על עצמו כל הזמן, להיות באותו מקום אידיאלי, אבל באותם רגעים משבה הוא מצליח, אז כן, חשוב שאדם יוכל לנסות להפיק את המירב מאותם רגעים. יהיו רגעים של חצי שעה, שעה, שאדם שוכח מהאובדן, מהאבלות, באותם רגעים חשוב שאדם כן יתרכז בחוויית החיים שישנה. תוך פרק זמן קצר לצערנו, האובדן והאבלות חוזרת, לוקח זמן עד שהאדם, אם מצליח להשתחרר מזה בצורה יחסית או מוחלטת, אבל צריך האדם לנצל את אותם רגעים שבהם כן הוא מצליח להתנתק מאותה אבלות ולהתרכז בחוויית המירב בהווה. עוד שאלה, איך יוצאים מהשאלות של למה על האבלות? לא פעם האדם בזמן האבלות הוא שואל למה, למה זה קרה ואיך זה קרה וזה לא הוגן וזה, והרבה שאלות של למה, והשאלות האלה הן מובנות. אבל האמת שהשאלות האלה הן לא באמת מרפאות, שהרי אין תשובה שתרפא את האדם. היות שאין תשובה שתרפא את האדם, אז זו תשובה שיכולה קצת להאיר את עיני השכל, כפי שהזכרנו בחלק, בחלק האמצעי של התוכנית, אבל בכל אופן, כדי שאדם יוכל להתקדם, השאלה היא לא למה זה קרה, אלא כיצד אני מתקדם. לא למה זה קרה, אלא מה אני יכול לעשות כדי להתקדם. וכל צעד קטן הוא בעל משקל גדול ומשקל אדיר. אומר האדם לעצמו, משקל קטן, מפגש עם ידידים, עוד עשייה קטנה, איזה משקל יש לזה? נראה שאין משקל. אבל ככל שהאדם עושה עוד צעד ועוד צעד, והצעד הראשון הוא קשה, ולא פעם האדם בזמן אובדן ואבלות, השם ישמור, דברים הכי קטנים הם נראים כל כך קשים, ונתפסים כל כך קשים, וכמעט בלתי אפשריים. וזה קשה, אבל זה בהתחלה. וככל שהאדם יותר שובר את המחסום של ההתחלה, ועוד ועוד, עוד קצת ועוד עשייה ועוד עשייה, בהדרגתיות, הוא לא ישכח את האבלות, אבל הוא יחיה לצד האבלות. האבלות היא תהיה בצילו של האדם, היא ודאי תשפיע, היא ודאי תשפיע, יחד עם זאת, היא לא תשפיע באופן מוחלט, מכיוון שהאדם בעשייה שלו, בחוויה שלו, מרפא את האובדן. ובעיקר, כמובן לזכור, את העיקר שבנים אתם להשם אלוקיכם, ומוות זה רק רגע, עם כל הכאב, זה זמן מסוים שבו נפרדים, אבל המוות הוא רגעי, והקשר בין הנשמות הוא נצחי, ואת זה חשוב מדי פעם לזכור ולהזכיר. כאן תורניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לאורי כהן, לשלום פולק, לכם המאזינים, מחר בעזרת השם, 6:15 הבוקר, כי אל תהרוג, עוד בנושא התמודדות עם אובדן. היו ברוכים, לילה טוב.
תמיד איתי כל